שלום.
אחרי שעסקנו ביסוד הגדול של בעל תלין בשבוע שעבר, אמרתי למתניה, מבחינתי רק את זה להכניס לראש, דיינו. כבר אני רוצה לדעת כל הפרטים, אבל אני רוצה קצת לחזור עליו. מצד אחד, כשאדם עובד אצל חברו, הוא חייב לשלם לו שכר, זה לכאורה שייך לחושן משפט. זה כסף, וכסף יש כללים. הכלל הראשון בכסף הוא אין לי, עכשיו. נכון? זה הכלל הראשון בכסף? שאול, נכון? תבוא מחר. זה הכלל הראשון בכסף. תבוא מחר. כדי לחבר את כל מה שלמדנו בחורף ביחד, אז הכלל הזה בכסף קוראים במציע דף ג', איך קוראים לו? השתמותי. השתמותי אומר, אין לי עכשיו, אחר כך יהיה לי, אין בסדר, אני אביא לך, אל תדאג. תתם, לא סתם את אוסף את הפתחה וסתם הלוואה 30 יום. וכנגד זה באה התורה ואומרת ששכר אסור להתייחס אליו ככה. כי השכר הוא דמי הקיום של האדם. האדם חי מהשכר שלו. זה נכון גם היום, דרך אגב. שהשכר חודשי, ונדבר על זה לקראת סוף הלימוד, בימים הקרובים, נדבר איך כל זה מתורגם למציאות ימינו. אבל אני יכול להגיד בגדול גם היום, אני חי מהמשכורת שלי. אז אומנם אני לא חי על מעגל יומי, אני לא עמוד ברעב, ואם יציק יאכיל את המשכורת בשלושה ימים, אפילו לא בחודש. אבל בגדול אני מקבל את המשכורת וזה השוטף. ובמציאות הכלכלית של המקרא, שזה השוטף, אז אדם שלא מקבל כסף הוא אדם שבעצם מנעת ממנו אוכל. זאת הכוונה, מעביד צריך לדעת, לא לשלם שכר, זה לא בעיה של חובות, כספים, עורכי דין. ולכן כל ההשתמות, כל הנטייה הזאת שנקראת, אין לי עכשיו, נעמה מחר, כן? זה לא שייך במשכורת. צריך להתייחס למשכורת כדי חייו, כל אוכל נפש. זה היסוד הגדול, זה חומרה גדולה מאוד שהתורה החמירה. מצד שני ראינו שבגלל זה גם עושים קצת להקל. לפעמים החומרה מביאה לכולה. למשל, אני רוצה להציע לכם בקצרה הסבר בתחילת הגמרא, והסיפור המוזר הזה שאם אתה סוחר באמצעות קבלן אז אתה בעל תלין. שיכול להיות שגם על זה צריך ללמוד על הרקע הזה. שיכול להיות שאתה מתייחס לכסף, כאל אוכל, בבן אדם שאתה מכיר אותו. או בבן אדם שרקמת איתו מערכת יחסים, אתה מתייחס לאדם שבו. לעומת זאת, רואה חשבון שעומד מול טבלאות של שכר, והוא לא מעסיק, הוא לא מכיר את האנשים. במובן מסוים, לזה נשמע פרדוקסלי, היית מוצא רק עליה לפני כן, שצריך דווקא להגן על המסכנים האלה. אבל זה לא סתם שיש את הביטוי האנשים השקופים על העובדי קבלן, כאילו המעביד לא רוצה לדעת מי הם בכלל. הוא פונה, הוא לוקח איזה חברה, ומה אומר לחברה הזאת? תביא לי שומרים, תביא לי ניקיון, לא אכפת לי מי, הם לא עובדים אצלי. שהיום הרשות שהכי מעסיקה עובדי קבלן, הוא כל מדינת ישראל, אתם יודעים מי? מדינת ישראל, כן. משרדי הממשלה, הם הכי לא רוצים קשר עם העובדים שלהם. ברגע שיש לך עובד, אז פתאום אתה נקשר אליו. עוולות שאני אספר לכם ממערכת החינוך שיש בקביעות, הייתה תקופה שאשתי עבדה באיזה בית ספר, כל שנה מפטרים אותה, למחרת מקבלת מכתב חדש של העסקה. למה? רצו לא לתת זכויות. כי ברגע שאתה נקשר לבן אדם, ברגע שאתה מכיר אותו, אתה חייב גם לשאול מה שלומך ומה עם הילדים, ואכלת או לא. ברגע שכאילו יש איזה ניכור במערכת, איזה כסף. היום אני רק רוצה לכם תיקון על הרב רם. הרב רם אמר לכם משרד החינוך מאמן את הבית ספר של אשתו. היום יובד משרד החינוך, זה הקביעות הכי טובה שיש. אפילו אם היא לא תעבוד, היא תקבל מזכורת. אבל בגדול, כל העולם של בעל תלין אומר, אתה הופך כסף לאוכל, להתעניינות באדם. כנראה שיש פה איזשהו יסוד שהוא אומר, זה בתנאי שאתה והוא. רקמתם איזה מערך של הכירות שאתם מכירים. עכשיו, אם לא, זה כסף. עכשיו, זעקה של איתמר, בעיניי זעקה. חייב להגיד את האמת. כי כל הסוגיה, מה אומרת איתמר? כמו אותו בית ספר שמפטר ומעסיק, פטר ומעסיק, זה בדיוק מה שעשו האמוראים פה בסוגיה. הם דאגו לא להיכנס לבעל תלין. הם דאגו שאני והעובד לא מכירים, אני לא יודע מי. הם בעצם דאגו שהם יהיו שקופים. זה מטריד. אני מסכים. אבל המטוסות מיד באו להרגיע שהם רק עשו את זה לא כדי לא לשלם, הם עשו את זה רק כדי לא להסתבך עם החומרה של בעל תלין, ואמרתי את זה כבר בשבוע שעבר, אבל עדיין, זה בעיה. אני לא אומר שזה פשוט כל כך. אבל אני כן אגיד, החומרה שהתורה יצרה היא בית מגבילה את בעל תלין, זה מה שצריך להגיד. ועל זה מה באו האמוראים? הם גם הגבילו את בעל תלין, אבל גם דאגו לסתום את החורים, בדיוק. כלומר, זו תנועה בעיניי של מטולטלת. הם הגבילו את בעל תלין, אבל הם אמרו, אבל לא יכול להיות שזה יהיה פרוץ, כל הזעקות של הרב ראם. אז אפשר להגיד, אבל תשאר זה לדבר במילים שהרב ראם אמר אותם. וגם אפשר להגיד, תראו איך חכמינו מנסים לסתום את הפרצות, שאולי הדבר הכי יפה בפסוק הזה הוא שהוא השתמותי. מה זה, אל תאמר לריחה, לך ושוב ומחר אתן. והכי מעצבן זה שמה? ויש. יש איתך. יש לך את הכסף, אז מה אתה... אז למה אתה לא נותן? אבל זה ממש השתמותי. אתה משגע בן אדם שאתה מורח אותו. אז באים המוראים, בעצם הלאב דרבנן שהם יוצרים פה, הוא לאב שמדבר את השפה של בעל תלין. הוא ממשיך את השפה. מהי השפה? כללי הכסף של למרוח אנשים. ההשתמעות, זה אנחנו לא ניתן שיהיה פה. אתה צריך להבין שזה נועד להוצאה מיידית. זה דבר שנועד לשימוש, זה השוטף של בן אדם, לכן אתה חייב לתת אותו. טוב, בגדול זה הרעיון של בעל תלין, אני חוזר, החומרה שלו, היא יוצרת גם את הצורך לצמצם, אבל חכמים גם סותמים קצת החורים האלה. ביסודו של דבר, בואו נחכה עד סוף השבוע כדי לשאול איך מגינים היום על העובדים מדינת ישראל. כולל איתמר, הזעקה שלך, איך מגינים על עובדי קבלן וכל האנשים האלה. האם יש להם הגנה? מי מגן עליהם? מה התפקיד שלנו כלפיהם? בסדר? אולי נשתדל להביא מישהו לצדק, נראה, בסדר? אני אשתדל. בכל מקרה, עד כאן היסודות של שבוע שעבר. זאת אומרת, זה היה מאוד גדול. שתהיו מעסיקים בעזרת השם. שתהיו אנשים טייקונים. זה גם ציונות. להחזיק מפעל ולהעסיק אנשים. נכון? תזכרו את זה, שהעובדים האלה זה כדי חייהם. תזכרו את הדבר הזה. ומפה נעבור היום לנושא אחר לגמרי, וכבר נגענו בו ככה בעקיפין, אבל הגיע הזמן ללמוד אותו בפנים. זה הנושא של מתי הזמן. מתי זמן התשלום. מתי זה ביומות יותר עשרה? מתי היום? על מי נאמר עד בוקר, כן? וכאן זה מחזיר אותנו לקורות התנאים. שבואו נתחיל בראש ובראשונה מהספרי. מה אומר הספרי? ביומות יותר שכרו, ששכר לילה גובה כל היום, ושכר יום גובה כל הלילה, שזה גם הדין שבו המשנה פותחת, נכון? איך פותחת משנתנו? שכיר יום גובה כל הלילה, שכיר לילה גובה כל היום. מה הרציונל של זה? אז מה אומרת הגמרא? בואו נראה. תנו הבנה. מניין לשכיר יום שגובה כל הלילה? תמוד למר לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. מניין לשכיר לילה שגובה כל היום? שנאמר ביומות תיתן שכרו. והאם ההיפכה? האם ההיפכה הוא בעצם הזעקה של הרב ראם ביום חמישי שתשלם? מתי? תעזרו לי. מיד. 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 אומרת הגמרא, השכירות אינה משתלמת, אלא... בסוף. מה זה שכירות אינה משתלמת אלה בסוף? כאשר הוא מסיים לעבוד, אתה צריך, אז אתה מתחייב בתשלום. בסוף העבודה. מתי העבודה מסתיימת? אומר רשי, אני קורא, כי דאמר באיזו נשך, כי שכיר שנה ושנה, שכירות שנה זו משתלמת בתחילת שנה אחרת. אלמה לא משתעבד לי לשכיר יום עד שתשכח חמה. וכי כתיב לא תבוא על כוחך בשכיר לילה תוקמי, שנשתעבד לו לבוקר מי שקלטה שכירותו. וכן לא תלין נמי לא תוקמי בשכיר לילה, אתה לא משעבד ליד הבוקר. אז פה רשי אומר בתוך הגמרא, כך הוא מסביר את הסברי הגמרא, כמו שהוא אומר בפירושו לתורה, ששכיר היום מסיים את עבודתו עם ערב, ולכן החוב לשלם לו מתי נוצר? מתי נוצר? בתחילת הלילה, ולכן הוא מקבל לשלם לו עד סוף הלילה. שכיר הלילה מסיים את עבודתו עם בוקר, ולכן החיוב לשלם לו נוצר לא בזמן שהוא עבד, אלא בתחילת הבוקר, ולכן הוא מקבל עד סוף העונה, עד סוף היום, שבו נוצר החיוב, הוא מקבל לשלם לו. כן, זה אלו דברי רשי, בעצם אם כך, מהו העיקרון שעומד כאן? העיקרון הוא שבתוך העונה שבה... נוצר החיוב לשלם, עד סוף העונה הזאת, אתה חייב לשלם לו. שהחשיבה היא לא ביממות, אלא בעונות. כן, סיפרתי לכם בשבוע שעבר, העונה נמצאת בתורה בעוד מקומות בהלכה, שיש חשיבה לא של יממות, אלא של עונות. בלכות מידה, סיפרתי לכם שיש דבר כזה. שבפרישות, ועובדים על עונות, יש פרישת יום, יש פרישת לילה, ותרשו, אני מרשה לעצמי גם לומר שיש עוד מקומות כאלה, למשל אחד מהם הוא הגמרא במסכת יום, הפרק שמיני. הייתם בישיבה כשעבדו את הפרק. יש לה דרשות נפרדות לעינויים של היום ולעינויים של הלילה. יש דרשה נפרדת. למה? כי יום כיפור בקצרה, יום כיפור הוא לא רק 24 שעות של התאריך י', אלא יום כיפור בנוי מיום ולילה כיחידות נפרדות שמצטרפות ביחד. זה פשוט בא משון הפסוקים, בתשעה לחודש בערב. אז ליל יום הכיפורים הוא קדוש גם כי הוא ליל י' וגם כי הוא הערב של תשע. ולכן יש לו דרשות מיוחדות. אותו דבר אולי גם מקורבן פסח, רק שתדעו. ליל הסדר, ליל תדוו. מצד אחד הוא הלילה של תדוו. הוא חלק מממת תדוו. מצד שני הוא גם קדוש כלילה של י"ד. למה? כי יש לנו שתי מערכות זמן שזה מקדש וגבולין. והמקדש, הלילה הולך אחר היום. בגבולין היום הולך אחר הלילה, במקומות מפגש כאלה בין גבולין לבין מקדש, אז הלילה הוא כאילו לשון תורת הקבוצות, הוא חיתוך בין שתי יחידות זמן. אז יש בהלכה היכרות, שעובדים ביממה, אבל שגם חותכים יום מלילה. אז גם פה זה ככה עובדים, העיקרון נראה מאוד מאוד פשוט. בחטיבת הזמן שבה היא נוצר החוב, עד סוף חטיבת הזמן הזאת אתה משלם. למה לא נגיד מיד? למה לתת את זה? אז אחד מהדברים שנאמרו כבר הוא כי עובדים במשמרות. הראש פה הוא שאתה עובד כל היום ואתה עובד כל הלילה. כלומר, יום עבודה זה משמרות. בצבא אומנם חתכו את היום בדרך כלל. זה תלוי. אם עובדים 8-8, אז חתכו אותו ל-3. ואם עובדים 6-6?
זה נדיר,
בזמני ככה היו עושים, לא יודע. כאילו, היתרון ברור של 8-8, יש יותר זמן לנוח, אבל מה החיסרון? שהנשמה שלך יוצאת בשעה השביעית כבר.
זה גם לא 8-8, זה
10-6. 10-6, טוב, לא יודע, אני מזמן, אני כבר הרבה זמן לא עושה את זה. ה-6-6 דווקא עובד על שאת היום חותכים לשניים, ואת הלילה חותכים לשניים, כן? טוב, בגדול, ההיגיון אומר שהזמנים נמדדים לפי יחידות העבודה. זה בגדול הרציונל. כן, בבקשה. ולכן בתשלומים עבדו עם הרציונל של יחידות העבודה.
ברגע שאתה אומר משהו כמו שאמרת עכשיו, שבעצם רק אחרי שהפועל גמר לעבוד, אז אני
מחויב
לשלם לו. בעצם...
הגמרא אומרת, לא אני מוציא
את זה. ברגע שאני... אני אומר שככה, אתה עובד אצלי, ברגע שגמרת לעבוד, נוצר חיוב התשלום, ואז יש לי זמן לשלם את הכסף שאני חייב לך.
כן.
אבל סתם, זה... אני חושב, וזה לא משליך גם למה שלמדנו, אבל בהקשר של פעם שעברה, ממתי אתה מחויב אחד לשני, רק כשאתה מדבר, כשאתה הולך, כשאתה מראה. פה הגמרא אומר משהו שהוא קיצוני, רק כשאתה גומר לעבוד, הבעלים יהיה חייב לשלם לך, אחרת הוא לא חייב
כן, אבל צריכים להבדיל בין שתי שאלות. שאלה אחת היא, מתי נוצר החיוב ליצור מערכת יחסים של עובד מעביד? שאלה שנייה, מתי נוצר החיוב תשלום? יש שתי שאלות נפרדות. טוב, בגדול, התמונה העיקרון היא פשוטה, גם העיקרון פשוט. כבר ראינו גם שני הסברים בראשונים, בתמה דקרה, למה לא אמרו מיד? מה ראינו, מה רש"י אומר, קח קצת זמן לחפש מזומנים, ללכת לכספומט, ומה אומר החינוך? מי שזוכר מה אומר החינוך? החינוך אומר שזה לא חייבים בשנייה שאתה גומר לעבוד לרוץ לאכול, זה לא נורא אם יום אחד לא תאכל, כן? והחינוך אומר, זה בסדר לא לרוץ ולאכול. מיד תזכרו שבימי קדם כמה ארוחות ביום היו אוכלים?
שתיים.
לא היו אוכל צהריים. היו אוכלים בתחילת היום ובסוף היום. זאת אומרת, החינוך זה לא נורא, גם עם כל הפיקוח נפש, לא צריך לחשוב שהוא הולך למות בשנייה שיוצא מהעבודה. כך אומר החינוך, עוד נחזור לשני ההסברים האלה בהמשך. אבל בגדול הרציונל פה פשוט, איפה הסיפור מתחיל להסתבך? שאנחנו עובדים, עוזבים שכיר יום ושכיר לילה, ועוברים לשכיר שעות. מושג שוודאי שמתם לב שלא נמצא במדרשי ההלכה. למה הוא לא נמצא שם? תחשבו על זה רגע. למה אין במדרשי ההלכה שכיר שעות? כי הוא לא מופיע במקראות, בדיוק. ופה משהו על התורה שנכתב עוד פעם מול התורה שבעל פה, שאול, בשבילך, איזה מתנה, כן? התורה שנכתב, כי היא רוצה לתת לנו עקרונות או רעיונות יסוד, היא תעשה את זה הרבה פעמים על מקרים פשוטים יותר. המקרים יהיו ברורים כדי שאי אפשר להגיד עיקרון ברור. בחיים, מה קורה? הדברים הם יותר מסתבכים. יש יותר החלאות, הרכבות, וכן בתורה שבעל פה יהיה יותר ביטוי. בוא נאמר ככה, ניקח את הקריאה של הפרשיות, יותר פשוט להבין מה ויקרא אומר, מה דברים אומר, שזה שכיר יום וזה שכיר לילה, אתה לוקח איזשהו תבניות שאולי כמעט לא קורות היום במציאות, ואתה דרכם אומר את העקרונות. בעולם המעשה הדברים לא היו ככה. אני יכול להגיד שהרמה בשולחן ערוך, בסימן שין למתת, בכל שני משפט סעיף ג', הרמה אומר שהיות והרוב המכריע של השכירים הם שכירי שעות, אז בכלל כל דין יום ולילה בטל, הכל הולך לפי שכיר שעות. הוא כך אומר. כי זה ודאי, זה הרבה יותר שכיח. באה אליי העוזרת לבית, היא לא עובדת מבוקר עד ערב, היא עובדת שעות. חמש שעות. אז השכיר שעות בחיים יהיה הרבה יותר שכיח משכיר יום, שכיר לילה. מצד שני, במגרשי ההלכה הוא לא יופיע, כי הם עובדים עם המקראות. המקראות רצו להגיד דברים פשוטים לכאורה. וכשאני מתרגם לעולם של שכיר שעות, מה באמת אני מתחיל לגלות? שזה באמת עשה מסובך. וגם, בעיקר מה אני מגלה, שכל השאלה של מה העקרונות שמנחים, דווקא יתלבנו יותר טוב דרך שכיר שעות. כן? שכיר שעות מופיע במשנה. בואו נראה את זה. שכיר שעות, מה אומרת המשנה? גובה כל הלילה וכל היום. איך פירשתם את הביטוי הזה? מה הכוונה שהוא גובה כל הלילה וכל היום? בכוח עצמכם, או שבר שכחתם את מה חשבתם, כי רב שמואל עכשיו גרמו לכם.
יש לו יום חצי. אוכל חצי לילה ביום.
כן, אז שמואל אומר בפשוטה של משנה, שכיר שעות יגבה כל הלילה וכל היום. כלומר, מדובר בשכיר שהולך לקבל בעצם בניגוד לשכיר יום, שגובה כל הלילה ומקבל עונה, כאן הם מקבלים 12-3 שעות. כל הלילה וכל היום.
ככה שמואל... זה שעובד פחות מכולם.
כן, וזה משהו לא הגיוני. וזה משהו לא הגיוני, אתם אומרים. ככה שמואל מפרש את זה.
מה שאמרנו לך זה שבגלל שהוא יצא מהמסגרת של העונות, אז...
כן, בא יואל, וגם הוא מגבה את זה ואומר, כל הרציונל של העונות היה כי הוא עבד עונה. כלומר, החשיבה הייתה חשיבה של משמרות. ושכיר שעות החשיבה היא חשיבה אחרת. והיות והחשיבה היא חשיבה אחרת, הוא כאילו איבד את המסגרת המושגית שמדברת על העונה. זה מה שיואל אומר. לכן הוא עובר למסגרת מושגית אחרת. עדיין זו מסגרת שצריך להסביר אותה, כן? עכשיו, המשנה ממשיכה. שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע. כן, אנשים שעובדים בחטיבות זמן יותר גדולות מיום. הוא עובד שבוע שלם. הוא עובד חודש שלם. הוא עובד שנה שלם. הוא עובד משמיטה לשמיטה, הוא עובד הבן אדם. והוא הולך לקבל את המשכורת שלו מתי? בסוף העבודה. יש להניח, כי זכו בסיפורים בכל סוג חכמנו, שזה אדם שאולי אפילו לא בבית. אין לו שום עניין לקבל שוטף את השכר שלו. הגמרא בשבת, הלימוד זכות, להוא שעובד בגליל, מיהודה שעובר לגליל, הוא 3 שנים עובד, מתי הוא מצפה לקבל את כל השכר שלו? בסוף ה3 שנים, המשפחה, בעצם הייתי אומר, האנשים האלה לא חיים שוטף מהמשכורת. זה לא השכיר חודש של היום. אני, שכיר חודש או לא, מה אתם רואים? אני מקבל משכורת חודשית, אבל יש לי חוזה עבודה.
לשנה.
זה סיפור שצריך לבדוק מהו, איך מתייחסים אליו. אבל בגדול, השכיר חודש, אדם שעובד, מה חודש? הוא לא חי מהמשכורת, הוא יקבל אותו בסופו, ואז ייקח את כולו הביתה. עכשיו, כל הדמויות האלה הן דמויות שבעצם איבדו גם כן יואל את המסגרת המושגית של העונות. עכשיו, מה אומרת כאן המשנה? יצא ביום, גובה כל היום. כלומר, איזה עיקרון היא מפעילה?
עוד מאפשר לצאת חשמיה?
כן, בבקשה.
אם שכיר חודש, בן אדם, זאת אומרת שיש לו חוזה עבודה לחודש, אבל גם בסוף כל יום במשכורת שלו.
זה לא שכיר חודש, זה לכאורה שכיר יום.
זה
לא שכיר חודש. אני חושב. אולי כן. נדבר עליי אחר כך. ובגדול מדובר על אדם שהדבר שיואל אמר הוא דבר נכון. המועדי התשלום הם פרופורציונליות לזמני עבודה. עכשיו, ברגע שהאדם איבד את הקשר בין יחידת העבודה לבין ימים ולילות, אז כאן בעצם נפתחת בצדק השאלה איזה מערכת מושגית אני מטיל עליו. וכאן מה אומרת המשנה? יצא ביום, גובה כל היום. כלומר, כשהוא מסיים, ביום שהוא מסיים, אם הוא סיים ביום, אז מה הוא צריך לקבל? את היום. עד סוף היחידה הזאת, שזה לכאורה דומה מאוד לעיקרון שאיך שהגמרא מסבירה ששכיר לילה גובה כל היום. אז מה היה ההסבר? כי הוא... החוב נוצר מתי? ביום, אז הוא קבל כל היום. אז שכיר שבת, חודש, שנה, שבוע, יצא ביום, אז השכירות משתלמת לבסוף, החוב כלפיו נוצר ביום, אז עד סוף היום. עכשיו תראו את ההמשך, יצא בלילה, גובה כל הלילה, ויכול להיות. וכאן מאליה מתעוררת השאלה, למה לא נפעיל עליו את העיקרון ששכיר, ששכיר לילה? פה בעצם, יואל, מה שאמרת לכאורה עולה פה, יש תקבולת הריבורה בין גובה כל הלילה וכל היום בשכיר שבת, יצא בלילה, לבין שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום. זה אותו משפט, שחוזר פעמיים. עכשיו, האם המשפט הזה מתפרש באותה צורה או לא? אם הוא מתפרש באותה צורה, אז מה הולך ומתברר? שאותו עיקרון של שכיר שעות תופס גם על שכיר שבת שיצא בלילה. עכשיו, מה יכולת ההיגיון שיצא בלילה, גובה כל הלילה וכל היום? מה חשבתם לעצמכם? למה לא נפעיל עליו את העיקרון שבחטיבת זמן שאתה מסיים, אתה אמור לקבל עד סופה את השכר?
כי איך מה לעשות עם הכסף בלילה?
אז יואל אומר, כי אין מה לעשות עם הכסף בלילה.
אני אומר גם...
ומה אתה אומר לשכיר יום שגובה כל הלילה? אז למה שכיר יום גובה כל הלילה?
זה גם
מוזר.
כי אולי...
לא, כי...
הוא
עושה
באמצע היום.
יאללה, אמרת את נכון, אתה שבן אדם רוצה את הכסף שלו, מה זה משנה אם הוא קונה איתו אוכל? אתה רוצה את הכסף ביד שלך, תביא לי, זה גם...
אז מה ההבדל בין שכיר יום שגובה כל הלילה? שכיר יום
מסיים בתחילת הלילה. שכיר באמצע הלילה. באמצע הלילה הרבה יותר קשה לגבות כסף מאשר בתחילת הלילה.
מצוין. אז פה רענן אומר לדעתי את מה שיואל אומר, רעיון יפה. בראשונים, דומני שהתוספות התכוונו לרעיון הזה. תוספות פה דיבור מתחיל יצא בלילה, גובה כל הלילה וכל היום. אומר רענן את הדבר הבא. כשאני אזכיר יום, אומר שהוא גובה כל הלילה, בעצם המשמעות של הפסוק. וזה אבן עזרא קלט את זה מאוד יפה. רש"י אמר שאתה צריך קבל זמן לחפש מזומנים. אבל בינינו, הוא ילך לכספומט ב-3 בבוקר, 4 בבוקר. בא אבן עזרא מפרש קצת אחרת. אבן עזרא אומר, היות האדם הזה יעבוד אצלך גם מחר. אז מה בעצם התורה אומרת? אסור לך להגיד לו, מחר כשתבוא לעבודה, אני אשלם לך על אתמול. אתה צריך כל יום לשלם עליו בסופו. ולכן, מה הדבר המסתבר? מבחינת ברירת מחדל, תיאור המציאות. שאומרים לאדם, אסור לך עד מחר בבוקר. אז מתי יש להניח שהוא ישלם? מתי יש להניח?
עד מחר, כאילו, בזמן הכי...
מתי הוא רואה את הפועל? בסוף היום, אז יש להניח שהוא ישלם לו בסוף היום. או מילים אחרות, שאני עובד על שכיר יום, שהשכיר יום, אני אומר, אסור לך לדחות את השכר למחר. אתה, יש לך עד הבוקר, יש להניח, הדבר הכי פשוט הוא, שהיות ואתה רואה אותו כשהוא מסיים את העבודה, יש להניח שבסוף העבודה הוא ילך. עכשיו, זה נכון הדבר, שיכול להיות שאני אגיד לו, תשמע, עכשיו אין לי, אני אבוא לבית שלך בעוד שעתיים, שלוש, זה יכול להיות. ועדיין אומר רענן, סביר, שזה עקרונים אחרות, מה סביר שקורה בשכיר יום, כשאני אומר גובה כל הלילה, שאותה הוא יקבל את הכסף? מיד. זה מה שסביר שיקרה. לעומת זאת, בשכיר שבת, חודש, שנה, שבוע, שהוא יוצא בלילה, אנחנו לא יודעים באיזה שעה של הלילה הוא גמר, אבל יש להניח שזה לא דווקא בשקיעת החמה. זה יכול להיות גם ב-8 בלילה, ב-9 בלילה, 10 בלילה. אז אומר הענן, יש להניח שהוא יקבל את הכסף, אין לו מה לעשות. אין לו מה לעשות איתו, נכון?
לא רק שאין לו מה לעשות איתו, גם לבעל הבית אין לו דרך לגבות אותו, כאילו בשעה.
מצוין, אבל בלשון אחרת, כדי לשלם לשכיר יום שיש לך כל הלילה, אם ייקח את התסריט של רענן, אז בעל הבית בעצם הולך להתארגן על הכסף מתי? מה אתה חושב?
לפני, בזמן
הלילה. לפני, וגם הפועל עוד יש לו מה לעשות עם הכסף. הוא יכול ללכת לחנויות, למדנו במסכת שבת, שצריך לרגל עם השוק כמה זמן זה. חצי שעה, אחרי השקיעה, רוצה את הכוכבים, זה תלוי את מי שואלים, למה? כי עוד יש חנויות בשוק, עוד יש דוכנים.
בן אדם רוצה לקבל את הכסף שלו, כאילו, אני חושב שלהגיד שהוא לא ייתן לו בלילה בגלל שהוא ירצה את זה רק בבוקר, לא חושב שיש בן אדם שתגיד לו שתי אופציות, או שאני אשמור את הכסף אצלי ותקבל אותו מתי שהוא מחר, תבוא מחר, אני אתן לך את הכסף, מאשר, קח את הכסף מחר, אבל אני לא יכול להשתמש בזה עכשיו ב-12 שעות הקרובות, אבל לפחות זה בכיס שלי.
אני מסכים איתך, אני רוצה לחזור לפתיח של שבוע שעבר, שפתחתי אותו היום. הכסף תמיד עובד, הלא מיד, אין דבר כזה, כל הזמן כסף מיד מיד. גם אין לך מקום יותר ממיד מאשר בנק, נכון? אתה בא לבנק ואומר, תן לי כסף, הוא יוציא לך אם יש לך בחשבון. עכשיו, תחשוב שכל הלקוחות של הבנק יבואו את אחד לקוחות הכסף, אתה יודע מה יקרה לבנק? יקרוס. למה הוא יקרוס? שהוא משתמש בו. מה זה כל הסיפור הזה? כסף מתגלגל כל הזמן. לחשוב כל הזמן שמיד, מיד, זה חשיבה לא כלכלית, זה חשיבה לא נכונה, אין דבר כזה מיד בכספים. יש פה חידוש של התורה שבמשכורות, אני חוזר, אתה תעשה מיד, מאיזה סיבה? כי זה לא כסף, זה כדי חייו, זה אוכל. אבל במקום שאי אפשר לתרגם את הכסף לכדי חייו מיידית, אז אנחנו חוזרים לתשתית, שזה בסדר בכסף להגיד, חכה כמה שעות. לא, זה לא סוף העולם. המיד הזה שהרב ראים פתח, הוא לדעתי לא נכון. לא צריך לפתוח שבכספים יש השתמות ויש השעיה, יש לך ושוב ומחר, והתנועה הזאת על ארנק. מחר אני... זה הדבר הנורמלי, אלא התורה נלחמת בזה, בגלל שהיא רואה לנגד עיני הבן אדם, שבסוף העבודה נכנס למכולת, קונה לחם והולך הביתה, ואוכל לאוכל ערב. אבל אם יש לך פועל, שאני עכשיו ממשיך את דברי רענן, שהוא יוצא בלילה, הוא גומר לעבוד בשעה שזה זה לא זמן פעילות כלכלית. לילה הוא לא זמן פעילות כלכלית. הנורמה הפשוטה הוא שכיר יום שעובד ביום. ואני חוזר את דברי רענן, אם אני אגיד אל תחכה עד מחר, אז יש להניח שהוא יקבל את זה היום. זה מה שיש להניח, הוא יקבל את זה עם סוף העבודה. הוא עדיין בזמן פעילות, אבל שבא אדם שהוא מסיים את העבודה אי שם בלילה, זה לא זמן פעילות, אז באה התורה ואמרה, תיאורטית, יכולתי להגיד, אז הדחיפות נעלמה, אבל דווקא לא העלימו את הדחיפות. למה לא העלימו? כי אמרו מחר. כלומר, מחר בזמן הפעילות הכלכלית הבאה, שהוא יום, אתה צריך במסגרתו לדאוג שהוא יקבל את הכסף. ולכן, המציע רענן, אם תגמר אותך נכון, שיצא בלילה, גובה כל הלילה וכל היום. אתה בעצם מעביר אותו ליחידת זמן הכלכלית הבאה. בעצם הייתי אומר ככה, ששכיר יום שגובה כל הלילה, בדברי רענן, הלילה שלו הוא מוצאי היום הזה. לעומת זאת, שכיר לילה, שכיר שבוע, שבת, חודש, שגומר בלילה, הלילה שלו הוא לא מוצאי היום שהוא עבד בו, כי הוא לא עבד, כמו שאמרת קודם, הוא לא עבד במשמרת יום בכלל. אי אפשר להגיד, הלילה הזה הוא מוצאי היום הקודם. אלא הלילה שלו אומר, עכשיו מתחיל דין. אז אומרים, אדוני, לילה הוא לא זמן של פעילות כלכלית, אז מחר מבחינתך מגיע מועד התשלום, לכן אתה מקבל את כל היום. במובן הזה הייתי אומר ככה, שלמרות שהמשנה מדברת על שכיר יום ושכיר לילה, בעצם הקריאה הזאת למשנה של רענן אומרת, שאנחנו צריכים להבדיל ביניהם. אנחנו צריכים להבין ששכיר יום הוא בעצם המקרה הפשוט, והלילה של שכיר יום הוא לא הלילה שיצא בלילה. הלילה של שכיר יום פירושו מוצאי הזמן העבודה, ואילו הלילה של יצא בלילה הוא בעצם זמן מת מבחינה כלכלית. הבורסות סגורות עכשיו, אין פעילות כלכלית, הבנקים סגורים, כן? הם נסגרים בחמש וחצי וזהו. כן, אם אתה בינלאומי, אתה בתוך עד שבע בערב, בסדר. אבל אחרי שבע בערב, הכל סגור, אם הכל סגור, מה אני רב שצועק עליך מיד? כל הסיבה לצעוק עליך מיד, היא לא תופס, מצד שני, המיד נשמר. ומה הוא נשמר? שמחר הוא המיד. בעצם קוראים לזה היום, אם אתם מכירים את שערים החליפים של מטבע חוץ, יום של פעילות כלכלית. למה ביום ראשון השערים לא זזים? כי הבנקים סגורים, בעולם, לא במדינת ישראל. בעולם הבנקים סגורים. זה בעצם, הייתי אומר, העיקרון אומר שאתה צריך לשלם ביום פעילות הכלכלי הראשון אחרי סיום העבודה. זה הכוונה, שכיר חודש, יצא בלילה, גובה כל הלילה וכל היום. אז נשאל את עצמנו, אז למה שכיר יום גובה כל הלילה? הרי זה לא זמן פעילות כלכלית, כי גבר, זה מוצאי העבודה שלו. אני באמת לא מודד אותו כזמן של פעילות כלכלית. אני אומר, זה בסוף העבודה, צריך לשלם. עכשיו, זה הצעה של רענן. אולי תוספות התכוונו לזה, כשתוספות אומרים, אני קורא, או תוספות אומרים, דלינה משמע כל הלילה. וזה הסחירות לא לן כל הלילה. יש כאילו דין שהכסף צריך לישון לילה שלם. לא לן כל הלילה. הם מסתבכים עם קורבן פסח. עכשיו, מה זה העניין הזה של לן כל הלילה? אם הבנתי נכון, התוספות מתכוונים ש... החובה לשלם צריכה להיווצר בתחילת הלילה, כדי שלילה יחשב זמן שהוא נכלל בבלטלין. למה? כי כסף בתחילת הלילה, רענן, כמו שאמרת, מאוד יפה, אפשר מה לעשות איתו עדיין? עדיין נשתמש בו, זה סוף זמן הפעילות הכלכלית. עוד אפשר לעשות איתו משהו. ולכן אם אני מנעתי רק לילה שלם, כלומר גם מנעתי את תחילת הלילה, אני יכול להגיד שהלילה נספר לבלטלין. לעומת זאת, אם... אני מנעתי ממך שני שליש מהלילה. כמובן לא מתחילתו, אלא מתוכו. זה לא זמן פעילות כלכלית, לא נספר, זה לא זמן תשלומים.
יחידה שלמה שתעבור, כלומר, שתעבור זה כל לילה וכל לילה.
אבל רק הלילה צריך יחידה שלמה שתעבור, היום לא צריך יחידה שלמה. כי מה נאמר ביום, יצא ביום, גובה כל יום, למה? כי יום הוא זמן של פעילות כלכלית. אז אני אומר, אז מועד התשלום נוצר בזמן פעילות כלכלית, עד סוף המועד הזה אתה משלם לו. כשיצא בלילה, זה לא נגמר ביום של פעילות כלכלית. לילה לא זמן פעילות כלכלית, הבנקים סגורים, היות והם סגורים, אז אני מעביר את הבלטלין ליום הפעילות הכלכלית הראשון אחרי סיום העבודה. אז למה שכיר יום גובה כל הלילה? כי כל הלילה פירושו בעצם תחילת הלילה, לכן זה עדיין פעילות כלכלית. זה ההסבר של רענן מציע, אני דומני שזה ההסבר של תוספות. ככה דומה לי שזה הסבר. בעצם הרב ראם צודק, אני רוצה בעצם לחדד, למצוא שלום איתו, כן, אחרי שככה יצאתי נגדו, שישכיר יום גובה כל הלילה, בעצם פירושו הפשוט הוא...
מיד.
זה בעצם הפירוש הפשוט. זה הפירוש הפשוט, מיד. בסדר, אז עד כאן מבחינת המשנה.
זאת אומרת, ואם לא גובה כל הלילה, זה בלטלין של
ה... מה זה?
כל הילה זה רק בשביל הגדר בלטלין, לא בשביל גדר גביע.
לא הבנתי עוד פעם.
כלומר, הגדר של כל הלילה, זה השיעור
שאחריו
זה כבר בלטלין.
הגדר של כל הלילה אומר שמכאן המשך הלילה והיום הבא, בעצם היום הבא הוא בעצם מה?
בלטלין.
כן. עכשיו האמת היא שזה, אני לא רוצה כבר לפתוח את הירושלמי, אבל בירושלמי אני חושב שזה ממש ככה, כי מה שבעל שלה שלך דביר, אתה שומע כל הלילה וכל היום. והירושלמי, מה שמואל אומר, למחר הוא עובר אליו, בשביל מתן שכרו. מה זה הביטוי הזה למחר? בהנחה, שמו שפרשו כל הפרשנים, שזה אותו שמואל של הבבלי בקוף י' א', בעצם שמואל אומר, הלילה לא כלול. אני רוצה להסביר את זה. אסף העיר לי מאוד יפה, שהמשנה בכלל לא מדברת על בלטלין. לא שמתם לב לזה. והמשנה אומרת, מתי הוא גובה? גובה. מתי זמן הגבייה? היא לא עוסקת בלווים, היא עוסקת בזמני הגבייה. עכשיו, מהי ההנחה? כשזמן הגבייה עובר, אז אתה כנראה עובר באיסורים. אבל בגדול, מהו זמן הגבייה? כשמשנה מתבטאת גובה כל הלילה וכל היום, זה כאילו אתה רואה את הלילה כזמן גבייה. בעצם לפי ההסבר שאני נתתי, זה לא ממש ככה. נכון, דביר? לפי ההסבר שאני נתתי, היא בעצם מתי זמן הגבייה שלו? לא. הלילה הוא לא זמן פעילות כלכלית. אני לא אומר, תשלם לי מיד. אני אומר לו, תשמע, הכלכלה ישנה בלילה. מי שהיום שיבש את זה הוא המחשבים והעולם עגול ושהבורסות עובדות 24 שעות ביממה. פעם היה לי חברותה לפני שנים כשהייתי סטודנט, זה יהודי שהיה סמנכ"ל של אחד הבנקים הגדולים בארצות הברית, לקח שנת שבתון, בא לארץ והוא חיפש לא שיעור, הוא חיפש חברותה. אז הייתי לומד איתו כל בוקר. הוא חזר לארצות הברית, אחרי 3 שנים הוא חזר וניסה לעבוד מהארץ בבנק שלו בארצות הברית. אני מדבר אתכם, זה 1995, משהו כזה, כמו שאינטרנט היה עוד בחיתולים. והוא עשה לעצמו בחדר איזה משרד, שהיה שם שיחות וידאו, אז לפני 16 שנה, שהוא היה יכול לדבר, לשתף בכל הישיבות בבנק, והיה לו שעונים כאלה על הקיר, שאומרים את השעה בכל העולם, כי הוא היה מומחה, הוא היה אלוף בסחר במטבע חוץ. כל הזמן הרי השערים עולים ויורדים, אז מה יהודי מנסה לעשות? להרוויח מזה שהוא כל הזמן עולה ויורד, הוא היה מומחה בלשער, הוא היה בנה איזה מודל מתמטי ככה, איך לצפות מתי מטבע עולה וכו', אז הוא היה קונה אותו כשהוא נמוך, עולה, כשהוא חשב שזה עלה מספיק, הוא היה מוכר. פעם באמצע חברותה, הוא פתאום אומר לי, אני רואה שהוא לא מתרכז באותו יום, כל הזמן מסתכל למסך. אז הוא אומר לי, רגע, רגע, טלפון. אומרים, טלפון, תקנו 50. אחרי חצי שעה, אני רואה שהוא לא מקשיב, אז הוא אומר לי, תקבל טלפון, תמכרו את ה-50. מוציא מחשבות, טה-טה-טה, אומר לי, 120 אלף דולר רווח. מה הסיפור? הוא אומר לי, זה היה 50 מיליון, מי שלא הבין. מרקים, המרק היה מאוד עצבני באותו יום, אז הוא ראה את המרק שהוא עומד לעלות, אז הוא קנה 50 מיליון מרקים, אחרי חצי שעה שהוא הרגיש שזהו, אז הוא מכר את ה-50 מיליון מרקים, וההפרש היה 120 אלף דולר, אני פעלתי. אמרתי לו, תשמע, אתה הרווחת 120 אלף דולר בחצי שעה, אני שנה שלמה אני אעבוד. אז הוא אמר לי, לא ראית אותי מפסיד יותר. הוא אמר לי, אף פעם אל תסתכל על עסקה אחת, תראה את השנה, אתה מאזן השנתי. מה שאני רוצה להגיד לו, הכלכלה היום היא עובדת כל הזמן, כל הזמן. אבל הכלכלה, אז היא לא עובדת בלילה, היא שינה. אז אתה אומר, אז לפי הקריאה שלי, של רענן והמשנה, רענן, בוא נחדד. רענן אומר, זה לא שהוא גובה כל הלילה וכל היום, אלא בלילה אומרים לו, עכשיו זה לא זמן גבייה. מתי זמן הגבייה הוא? מחר, זה זמן הגבייה. כשיבוא היום הכלכלי הראשון, זה זמן הגבייה שלך. אני אומר שבירושלמי, אם כך רוצים לפרש את שמואל, תשמעו את השפה. שמואל אמר, למחר הוא עובר עליו ושומעים אותי נצחו. כי מתי היום שתשנו מסחר של האדם הזה? מחר. לא עכשיו וגם מחר. נראה מיד את רשי על שמואל, רשי באמת הבין אחרת. אבל אפשר, לפי דברי רענן, הייתי אומר כמו התוס, התוס תאורים, לילה שלא כל הלילה עובר, הלילה לא נספר. זה לא שזה כל הלילה וכל היום, אלא זה מחר. לעומת זאת, נראה שבלשון המשנה, וגם אפשר ככה לפרש, שבאמת זה מעכשיו עד סוף מחר. כלומר, הלילה הוא גם זמן תשלום, ואז אתה באמת לא מדגיש את מה? את העניין של, שזה לא זמן פעילות כלכלית, אתה כנראה מדגיש משהו אחר. זה דין המשנה, שמה אנחנו רואים בו עליה? בסחיר שעות, קצת לא ברור מה המשנה אומרת, בסחיר שבת חודש ראינו בעליל שיש לו מערכת כללים שונה מסחיר יום וסחיר לילה. בעצם עשינו פה שני דינים בלילה. עכשיו עוברים לתוספת, לפני שנראה את הגמרא, ושם יש כזה בלגן בנוסחאות, אז לכן עשיתי לי את הטבלאות האלה. בסדר? כי הבנתי מהמהדורה של פשאול ליברמן, שיש בלגן, מאיפה לקחתי את הנוסחאות? יש אתר אינטרנט שנקרא אוצר עדי הנוסח לספרות התנאית, שם הקלידו את כל עדי הנוסח של התוספת. אז שם, משם לקחתי את הטקסטים.
כמה יש בערך?
מה? יש שלושה פה. לפעמים יש קטעי גניזה. אבל סך הכל שלושה. אחד זה כתב יד וינה, השני זה כתב יד ארפורט, והשלישי זה דפוס ראשון, אני אסביר לכם על זה בקצרה. כתב יד וינה הוא הכתב היד שפשאול ליברמן בחר בו כעד נוסח הבכיר של התוספת. לעומת זאת, כתב יד ארפורט, הוא ראה אותו כעד נוסח משני, כי ליברמן חשב שארפורט מאוד מושפע מהבבלי. כלומר, המעתיק של ארפורט, כשהוא ראה פערים בין הברייתא והבבלי ובתוספתא, הוא התאים את התוספתא שתהיה כמו הבבלי, לכן הוא הפך אותו למשני. אבל צריך לדעת שבמפלצת השמנה של צוקרמנדל, מכיר את התוספתא בכרך אחד, הוא דווקא חשב שארפורט יותר טוב, אז לכן הוא שם אותו למעלה. כלומר, כשאתם משתמשים במהדורות, תדעו, יש להם שיטת עבודה קצת שונה. דפוס ראשון, גם הוא נחשב כתב יד. כי מה זה דפוס ראשון? שהדפיסו את הספר מתוך כתב יד, שהכתב יד לא לפנינו, ולכן בעצם כמו עוד העתקה. זה פה שלושה כתבי יד. אתם מוזמנים, מי שיש לו את הטבלה ששלחתי להסתכל. אפשר לראות פה בלגן גדול, חבל הזמן, כן? קודם כל, בכולם מופיע, שכיר שעות ביום, גובה כל היום. שאת העיקרון הזה אנחנו גם מבינים, נכון? למה הוא גובה כל היום? כי הוא סיים לעבוד בחטיבת זמן של תשלומים של כסף, עד סוף החטיבה הזאת, אתה משלם לו, כי זה יום עסקים, ככה זה נקרא. מה קורה בלילה? אז תסתכלו. בכתב יד וינה ובארפורט כתוב, בלילה גובה כל הלילה, בארפורט שכיר שעות בלילה גובה כל הלילה. וזה בגדול, מי שכבר למד את הגמרא, זו שיטת רב, שמה בעצם היא אומרת? בשכיר שעות אני לא מבדיל בין מה למה? בין לילה ליום, זה אותו עיקרון, תמיד אותו עיקרון. מה העיקרון אומר? בחטיבת הזמן שגמרת לעבוד בה, עד סופה אתה משלם. בעצם כל מה שרענן אמר קודם במשנה, לכאורה לפי התוספת הזאת, מה קורה לו? מחוק. לכאורה מחוק. התוספת לא מקבלת את הדין הזה ששני סוגי לילה וכו', אלא בגדול היא אומרת, אני עובד בחשיבה של עונות, באיפה שסיימת לעבוד, עד סוף החטיבה אתה משלם, יום ולילה זה אותו דבר. איך אמר הרב רואה? מה אכפת לי אם הבנק בטוח? אני מצפה ממך כשזמנת אותי לעבוד בלילה, מה אני מצפה ממך? שיש לך כסף. תדאג, מצידי תלך לבנק יומיים לפני כן, מה זה מעניין אותי? כלומר, מול החשיבה של המשנה שהיא פעילות השוק, פעילות כלכלית, עומדת חשיבת התוספתא שהיא אומרת, זה עניין שבין העובד והמעביד, מה, מבחינתך, אם עבדתי בלילה, כנראה שאתה אצלך הלילה הזה עובדים בו. שלם, עד סוף הלילה. זה בגדול השיטת התוספתא, שהיא גם שיטת רב.
זה מסתבר, אבל לא שרב כאילו כמו רבי חייא, לא דורק, לקח את השיטת. שרב ביטל שיטת רבי חייא.
טוב, פה אתה שואל שאלה אותניאלית. להניח שיות ורב ורבי חייא, קובע משפחה, יש קשר בין רב
והתוספתא.
זה יכול להיות. בוא נגיד ככה, אם היה קורה הפוך, זה גם בסדר. יש לי כמה קרובי משפחה שאני ארבה, יש לי מחלוקות איתם, כן?
שלא, אבל יש שסגר בדבר,
אני לא יודע,
זה שפעת ספון, רב ש...
נכון, זה יכול להיות, אבל המבחן בעיניי, אני אגיד לך, בעיניי המבחן צריך להיות ההתאמה בין השיטות, ולא קרבת המשפחה שלהם. בסדר, עם קרובים אפשר גם לריב הרבה, תאמין לי. בכל מקרה, מול העמימות של המשנה, שכר שעות גובה כל הלילה בכל היום, ברור שבתוספת השיטה ברורה, ומה זאת, בדפוס ראשון, תראו איך החיים מסתבכים. מה כתוב בדפוס ראשון? שכיר שעות ביום גובה כל היום, שכיר שעות בלילה גובה כל הלילה וכל היום. שזה כשיטת מי? כשיטת מי? כשיטת שמואל או כשיטת המשנה, אפשר להגיד זה, בכלל את הטקסט. עכשיו אני כבר, כשעשיתי פה את הפיסוק הזה, ראיתם את האינטרים שלי, מה בעצם בחרתי? פיסוק של פרשנות, לדברי דפוס ראשון, בעצם תראו אותו מול האחרים, מה כתוב באחרים? יש עוד משפט, שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום. כל המשפט הזה חסר איפה? הוא חסר בדפוס ראשון, תסתכלו. גם בווינה וגם באירפורט, מה יש לנו פה? יש לנו פה חזרה כפולה. יש קודם כל דיון בשכיר שעות יום ולילה, ואז כתוב עוד פעם שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום, בשניהם זה כתוב עוד פעם. בווינה מה אני רואה, בדפוס ראשון מה אני רואה? שבמקום שתי בעבוד יש רק פעם אחת. יש רק פעם אחת. עכשיו מה זה השני האינטרים האלה? אז שאול ליברמן אומר, וזה בעקבותיו, אני אומר, זה פרשנות שאפשר לחלוק עליה. האנטר הזה אומר שקרה פה מה? אולי דילוג מפני אדומות. יש פה דילוג מפני אדומות, עדיין הוא, היות וזה יותר מדי פעמים חוזר על עצמו, אז הוא דילג, ואז ההנחה היא שמה אולי באמת נוסח יותר טוב בתוספתא? ששכיר שעות בלילה גובה כל הלילה. פשוט זה נפל למעתיק. זה ההצעה של ליברמן, לחילופין מה יכול להיות? תסתכלו מה קרה בווינה. בווינה יש עוד משפט שאין באף אחד אחר, רואים אותו? בווינה, שכיר שעות בלילה וכמה? וכמה גובה כל הלילה. קודם כל המשפט הזה, התחביר שלו, טוב או רע? על הפנים. הוא משפט לא ברור, זה סיבה לחשוב שהוא שיבוש, נכון? אבל לכאורה מה קרה לכאורה מה קרה לווינה? אם קודם אמרנו, אולי יש דילוג מפני אדומות, מה קרה בווינה? תופעה הפוכה, שקוראים לה אשגרה, הוא כתב יותר מדי פעמים, כי תראו, זה טקסט שכל הזמן אומר, שכיר שעות, לילה, יום, כל... מרוב שזה חוזר על עצמו, מה קרה לו? הכל הסתבך לו, אבל כלומר, יש פה אולי, אם כך, בעצם ליברמן חושב שבמקרה הזה, איפה יש את הטקסט הכי נקי בתוספתא? באירפורט. בווינה הוסיפו יותר מדי, ובדפוס ראשון הורידו. אבל יש פה איזשהו פלונטר, אני יכול להגיד, נכון? האמת היא שלא בטוח שליברמן צודק. אני אגיד לכם גם למה. תסבירו לי את היחס בתוספתא בין שכיר שעות ביום גובה כל היום, שכיר בלילה גובה כל הלילה, לבין פתאום שכיר שעות גובה כל היום וכל הלילה. הרי המשפט הזה שנמצא בווינה ואירפורט, הוא מילה במילה מה שכתוב איפה? במשנה. רואים? והוא לכאורה סותר את מה? את מה הוא סותר לכאורה? הוא סותר את מה שנאמר קודם. מה נאמר קודם? שכיר שעות, תבדוק מה. מתי? הוא גמר. והעיקרון פשוט, נכון? פתאום משפט, שהמשפט הזה מה? הוא גם חסר בעת דוסח אחד. הוא גם סותר את מה שכתוב קודם. תרשו לי להוסיף, הוא גם סותר את מה שכתוב בהמשך התוספתא. כי מה כתוב בהמשך התוספתא? שכר שבת, או שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, תראו את העיקרון הפשוט. יצא ביום, גובה כל היום, יצא בלילה, גובה כל הלילה. זה מתאים לגמרי לדין התוספתא ברישא, השכיר שעות. מה בעצם העיקרון הפשוט של התוספתא? שיטת רב, מהו העיקרון הפשוט הזה? בחטיבת הזמן, בעונה שסיימת לעבוד, עד סופה תשלם. לא אכפת לי, זה יום או לילה. זה נכון? כולל גם על שכיר, שבת, חודש, שנה ושבוע. אתם רואים את זה? יש מחלוקת בוודאות מהותית בין המשנה לבין התוספתא בשכיר שבת, חודש, שנה ושבוע. התוספתא מפעילה את אותו עיקרון על יום ולילה, היא לא מבדילה ביניהם בכלל. בחטיבת הזמן שגמרת, בעונה הזאת תשלם הצופה. את המשנה, אם נזרום כרגע עם ההסבר של רענן, רואים באמת עולם אחר לגמרי. הלילה, כשהוא לא מוצאי היום הקודם, לא נספר, או שהוא לא זמן פעילות כלכלית. והתוספתא חולקת על זה. התוספתא אומרת, אם הוא עבד אצלך בלילה, תשלם לו, עד סוף הלילה. עכשיו, פתאום אני חוזר למשפט המוזר הזה, שכר שעות גובה כל הלילה וכל היום. הוא סותר גם את מה שלפניו, גם מה שלאחריו, גם חסר בעד נוסח. אולי במקום להניח שדלגו עליו בדפוס ראשון, אולי קרה ההפך, ויש פה איזה אשגרות, או גיליון מהמשנה או משהו. יש פה איזה פלונטר, משהו לא ברור, כאילו לא מתאים לסביבה שלו. מישהו ראה את מה שאול ליברמן מציע פה? אז בקצרה, קודם כל כדאי לכם להתרגל, כשאתה עודים תוספתא, להסתכל בתוספתא כפשוטה. הוא ספר שהאמת קשה ללמוד בו. הוא לא כתוב כפרוזה, הוא אין אוסף של הערות כאלה.
אבל כדאי להסתכל. הוא רוצה לתקן את הנוסח. הוא אומר, אי אפשר לקרוא אותו איכשהו. אני אומר, אולי זה גיליון מהמשנה. אולי מישהו הכניס אותו, אני לא יודע. עובדה שהוא לא נמצא באחד מהם. האם מצד שני, גם מה שאני מציע בדפוס ראשון הוא בעיה. כי לפי דפוס ראשון, מה דין בעצם, אני חוזר בי. מה דין שכיר שעות בלילה? גובה כל הלילה?
וכל יום.
מה דין שכיר שבת, חודש, שנה, שהוא גומר בלילה? גובה כל הלילה, אז גם זה לא טוב. קיצור, אני חוזר בי. שלושת הנוסחים פה? בעייתי. בעצם התוספת הבעייתית. מצד אחד רואים דומיננטיות לאיזה עיקרון? של חטיבת הזמן עד סופה, גם על יום וגם על הלילה. שתת רע, רואים דומיננטיות ברורה. מצד שני, משהו פה לא מסתדר באף אחד מהם. אז מה קרה פה? זה גיליון מהמשנה או מה? אז ליברמן רוצה לתקן על פי התוספתא, על פי הירושלמי, סליחה. כי הירושלמי, שהוא מצטט את הברייתא, הוא תנקן. רגע, אני לא מתייחס לכל הסוגיה, רק לציטוט. מה אומר הירושלמי? סליחה?
באמת התוספתא קרובה יותר לירושלמי?
כן. תראו מה כתוב פה, תנקן. אני קורא לכם מתוך ליידן. תנקן. שכיר שעות ביום גובה כל היום. בלילה גובה כל הלילה, שזה בול הרישה של התוספתא, ואז כתוב, שכיר שעות ביום ובלילה, גובה. שפה אני אספר לכם, מי שהסתכל במהדורה הזאת היה מגלה, תראו מה קרה פה, איזה בלגן. היה כתוב בליידן, גובה כל היום וכל הלילה וכל היום. מחקו את זה, והפכו את זה לכל הלילה וכל היום. בכתב יד הסקוריה, זה מה שליברמן קורא קירז, כתב את רוזנטל, כי הוא המאדיר, אז גרשון, בוא, אתה עוזר לי היום. מה כתוב פה? שכיר שעות ביום ובלילה, גובה כל היום וכל הלילה. בעצם היה כתוב בליידן, כל היום, כל הלילה, כל היום, הם מחקו את כל היום, והשאירו את כל הלילה וכל היום, ואילו בכתב יד הסקוריאל כתוב כל היום וכל הלילה, וכל היום השני חסר. אז אתה מיד תראה מה זה משנה. קודם כל, איזה תופעה בטוח הראה פה גם כן בליידן? מרוב שהם מדברים על יום, לילה זה, מה? זה פשוט נורא מבלבל. זה מבלבל נורא. אבל מה ההבדל גרשון? אז קודם כל, הנקודה המרכזית שליברמן מצא פה זה שהתוספת הברייתא בירושלמי מדבר על שכיר שעות ביום ובלילה. זה הדבר המרכזי, אתם רואים את זה? שכיר שעות ביום ובלילה, ולכן הוא רוצה להציע שיש לה ברייתא, גם בתוספתא צריך להגיע במשפט הבעייתי, שכיר שעות ביום ובלילה, גובה כל הלילה וכל היום.
אבל אז זה כאן שמסתדר עם העונה, זה מי ששובד גם וגם.
מצוין. וקודם כל גרשון קלט את המודל. המודל אומר שזה בן אדם שעובד אצלי כמה שעות ביום, והוא יעבוד אצלי כמה שעות בלילה. ואז בונים מודל חדש, שכיר שעות, ביום הוא שכיר שעות בלילה. יש מישהו שאומר את זה ביום? השאלה היא מה זה שכיר שעות ביום ובלילה. וקודם כל הוא מציע להגיע את הטקסט, שכיר שעות ביום ובלילה. ואז מדובר על אדם שעובד אצלי כמה שעות גם ביום וגם שעות גם בלילה. אומר פה גרשון, אולי מדובר שהוא עבד, הוא עבד ברצף. הוא התחיל לעבוד ב-5 אחרי צהריים, נגיד ביום השקיע ב-6 בערך. והוא עבד עד 8 בלילה. אז הוא עבד שעות ביום, עבד שעות בלילה, עבד אותם ברצף. שמתי משלמים לו? אז אני לכאורה הייתי אומר שאחד כזה, מתי משלמים לו?
בלילה,
כי הוא גמר לעבוד בלילה. עכשיו פה כתוב לפי ההצעה הזאת, שמתי משלמים לו? גובה כל הלילה וכל היום, או כל היום וכל הלילה. איך לפרש את זה בדיוק? אז אפשר ליברמן מציע שהכוונה היא ש... את השעות שהוא עבד ביום הוא יגבה ביום, והשעות שהוא עבד בלילה הוא יגבה בלילה, אבל זה גרשון לא מאפשר את מה שאתה הצעת, שהם עובדים ברצף, כי אז נראה לי מגוחך, מה, בשקיעה הוא משלם לו על היום ועכשיו, אלא צריך להיות כנראה שהוא לא עבד ברצף. אבל בגדול, מה שהוא מנסה לייצר פה, זה שמדובר בתוספתא כאן, קודם כל הוא מגיע אותו על פי הירושלמי, ומוסיף שהוא היה שכיר שעות ביום ובלילה, ואז באים ואומרים לך, אז היום, השעות של היום נפרדות מהשעות שלה, לכן כל אחד מקבל את דיניו. אבל עדיין יצא, שמה אם כך דין התוספתא? שאתה גומר לעבוד, מקבל עד סוף חטיבת הזמן. רק אני אסבך לכם את החיים.
לא, הוא מקבל
גם עד סוף היום. בדיוק. עד סוף חטיבת הזמן, שבה סיימת לעבוד. בוא, אני אקריא לכם את זה מליברמן, בסדר? אני אקריא...
חטיבת הזמן, חטיבת הזמן, עד סוף הלילה. הוא מקבל עד סוף היום, יכול... יכול שהיום עד סוף...
השכיר שעות ביום, שהוא סיים ביום לעבוד עד סוף היום, אבל על השעות לילה שהוא עבד עד סוף הלילה. אבל לפי זה יוצא שליברמן חושב שהתוספת התמיד יש לה עיקרון אחד. עיקרון אומר, סיימת לעבוד עד סוף כתיבת הזמן.
אבל זה לא לפי
המשנה. נכון, אני כרגע לומד תוספת. בואו אני אקריא לכם את הדברים של ליברמן. הוא אומר ככה. הנה. נראה להגיע בדרך השערה, הוא לא יודע איך יוצאים מהטקסט הזה. וצריך לומר, שכיר שעות בלילה וביום גובה כל הלילה וכל היום. כלומר, כסבור הייתי לומר, שאם שכר אותו בבת אחת לכמה שעות בלילה, וכמה שעות ביום שלאחריו, אין כאן אלא שכירות אחת ואינו גובה אלא ביום, כי הוא גמר לעבוד ביום. כסיפה כאן, שאם שכרו לשבת אינו גובה אלא כשעת יציאה. למעט את התוספתא, שכל אחת היא שכירות מיוחדת וגובה כל הלילה, וכל היום. שלא ברור לי אצלו, הם עבדו ברצף, פתאום בבוקר אתה תוחף לו כסף ליד והמשיך לעבוד, זה לא 100% ברור. אבל זה מה שהוא ניסה לעשות פה. מה שמסבך את החיים, זה שלירושלמי שלנו יש עד נוסח נוסף, שקוראים לו הרמב"ן. מישהו הספיק להגיע לרמב"ן? הרמב"ן מצטט את הירושלמי במלחמות. ואיך הרמב"ן מצטט אותו שם? וזה אני גומר את הנוסחאות. מצטט הרמב"ן, שכיר שעות ביום גובה כל היום, שכיר שעות בלילה גובה כל הלילה. מה הרמב"ן לא גורס בכלל בירושלמי? את שכיר שעות ביום ובלילה, הרמב"ן פשוט לא גורס. אז עד שאתה רץ לתקן את התוספת על פי הירושלמי, יש לנו עד נוסח מראשונים שבירושלמי זה גם לא נמצא. קיצור, זה סמטוחה שלמה.
זה ציטוט שהוא מעתיק או ציטוט שהוא עורך?
הרמב"ן מצטט, א', הרמב"ן מצטט הרבה מאוד ירושלמי. ובדרך כלל נראה שזה ציטוט. זה לא פרפרזה. זה בדרך כלל נראה... מי שעבד, דרך אגב, נאמר את זה לכבוד החתן המופלג, מי שעבד חזק על הירושלמי בכתבי הרמב"ן, זה יואל פלורסיין, סבא של, של החתן שלנו, של אוריה, שפרסם בכמה כרכים את כל פירושי הרמב"ן לירושלמי. הוא ליקט מכל כתבי הרמב"ן את הציטוטים שלו של הירושלמי ושל הפירושים שלו, וגם כתב על זה הערות, יצא במוצאת מוסד הרב קוק. הנזיקין אין בישיבה, זה הכרח האחרון שיצא, יש לי בבית, אני אסתכל בבית, בסדר? אבל אולי הוא מאיר משהו. אבל הרמב"ן פה מצטט אחרת את הירושלמי, כל התיקון נעשה על פי קטע בירושלמי שהרמב"ן לא גורס אותו. עכשיו אני סוגר סוגריים למי שהחילופי נוסח מבלבלים אותו, ואני רק אסכם. נראה ברור בשתי צלעות בתוספתא, שהתוספתא לא מכירה את מה שיש במשנה, פשוט חולקת על זה. אין לה דין של לילה או לא זמן פעילות, זה לא מעניין אותו. גמרת לעבוד עד סוף חטיבת הזמן שלם. זה נכון בשכיר שבת, בשכיר חודש, בשכיר לילה. יש רק משפט אחד באמצע, קשה מאוד להבין אותו. מאוד מאוד קשה להבנה. לעומת זאת, במשנה, יש באמת עולם אחר. מה שאבל עמום במשנה, זה מה קורה בשכיר שעות. זה קצת עמום. זה עמום, כי התוספת המקפידה להגיד, שכיר שעות בלילה, שכיר שעות ביום, והמשנה לעומת זאת מה כתוב? כתוב רק, אני מקריא עוד פעם, המשנה אומרת, שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום, לך תבין מה זה, מתי הוא גמר לעבוד? המחנה המשותף אמר אותו יואל לפני כן. המחנה המשותף הוא שהם לא עובדים בחטיבות זמן של יום. זאת הסיבה שאני אשבור אצלם את ה... זאת הסיבה שהם בכיוונים הפוכים אותו דבר. זה עובד פחות מיום, מעונה, אבל זה עובד יותר. מה שיואל אמר 100% נכון. עדיין היית מצפה שכמו שבשכיר שבת כתוב יצא ביום גובה כל היום, מה היית מצפה? שאותו דבר גם יהיה על שכיר שעות. למה לא? הרי הוא גמר לעבוד בתוך יום עסקים. אז למה לא? כלומר, ולכן הטקסט חסר, כלומר, ולכן יבוא רב או שמואל, ואיך כל אחד יקרא? שמואל יקרא, שכיר שעות, המשנה דיברה רק על שכיר שעות של... מי גובה כל הלילה וכל היום לפי שמואל? שכיר שעות של לילה. לעומת זאת, הוא ישווה את הדינים, מה הוא יגיד? שכיר שעות של יום, איזה דין יהיה לו? אם הוא יצא ביום, גובה... גובה כל היום, הוא יגיד כמו, הוא משווה את הדינים. אבל שמואל בעצם את המשפט שכיר שעות מפרש רק על שכיר שעות שמסיים בלילה. חסר משהו. רב כנראה, איך רב מפרש את הטקסט? שכיר שעות, טוב תלוי. אם הוא גמר בלילה ואתה הוא יגבה? כל הלילה. אם הוא גמר ביום ואתה הוא יגבה? כל היום. מי לדעתכם נראה עדיף במשנה? שמואל או רב? דביר אומר שמואל. כולם חושבים ככה? בפשט המשנה, מה נראה לכם? אני נורא מפחד מהמילה פשט, כי כל היום כולם זורקים פשט, ואז אומרים שאתה לא פשט, כן, אבל אנחנו צריכים יום אחד להבין מה זה פשט, אבל לכן אני בעד שמי שאומר עמדה, שיגיד מה השיקולים הטקסטואליים שלו, שיסביר למה לדעתו זה יושב יותר טוב על הטקסט. מבחינה טקסטואלית, לא מבחינה למדנית.
אני
לא משמעות
יותר לזה, כי קודם כל העצמת, כל היום וכל הלילה וכל היום, שזה מה שמופיע בדברי רב, וזה מה שמופיע בדברי שמואל, בוא נצא טקסטואלית פשוט. הביטוי,
הוא
מופיע כל הלילה וכל היום,
מופיע
רק
בדברי שמואל. הוא מופיע בהמשך, אז קודם כל, הביטוי כל הלילה וכל היום מופיע גם בהמשך, ושם ברור שמה הכוונה, שהוא יצא בלילה. מצד שני, זו בדיוק ההוכחה אולי נגד זה. כי לכאורה, גם פה, אני צריך להגיד, יצא בלילה. כלומר, אישית, אני אומר, אישית הנטייה שלי, אם המשנה בזכיר שבת יודעת להגיד, יצא ביום, גובה כל היום, יצא בלילה, גובה כל הלילה וכל היום, אם זה אותו דבר בזכיר שעות, אז למה המשנה לא אומרת את זה? למה שהמשנה לא תגיד בסחיר שעות, יצא במה, היא קמצנית במילים? לא יודע, יש פה משהו מוזר. מצד אחד עומד הטיעון של דביר, זה אותו משפט. מצד שני, כשאני קורא אותם, למה לא יגידו אותו, למה לא אמרו את זה כבר בצלע הזאת? לכן אישית, הנטייה שלי. ואני אומר, זאת נטייה. אני לא אטען שזה פשט. הוא לחשוב שדווקא יותר פשוט במשנה לשים לב לפער. ולכן להציע שסחיר שעות יותר סביר לפרש, גובה כל הלילה אם הוא סיים בלילה, גובה כל היום אם הוא סיים ביום, אבל אז, אם אני לא רוצה לטעון לקיום סתירה בין הצלעות, אולי יואל, עכשיו אנחנו נחדד יותר את דבריך, אנחנו צריכים אולי להציע שיש הבדל בין שכיר שעות לבין שכיר שבת חודש. וזה לא מאוד קשה לדעתי להסביר את זה. שכיר שבת חודש לגמרי יואל אמר קודם ויתר על העונות, הוא לגמרי ויתר, כאילו הוא מחק את הלילות. זה מחוק, אני עכשיו אצלי אגיד יותר מזה. אני לא יודע כמה, אם הוא עבד בלילה אותו בן אדם, אבל יכול להיות ששכיר שבת הוא עובד בימים נח בלילות. בוא נניח, כמו, הלילה הוא לא חלק משפת ההתקשרות ביניהם.
בשכיר שעות?
לא, בשכיר שבת, חודש. לכן, אם הוא יוצא בלילה, אז אני אומר, הלילה לא, הוא לא חלק מהחוזה שלכם. אבל בינינו, אדם שהוא עובד בלילה, והוא גומר בלילה, מה נגיד לו, לילה לא זמן פעילות כלכלית? הרי כל ההתקשרות הייתה התקשרות של של לילה, זה התקשרות לילה, אז מה נגיד לו, בלילה העסקים שופטים, על מי אתה צוחק? שכיר חודש, הוא עבד חודש שלם, הוא לא עבד יומם בלילה, כן בבקשה. הייתי אומר ככה, שכיר שעות הוא חלק משכיר לילה, שכיר שעות שגומר בלילה הוא חלק משכיר לילה, לכן הוא יקבל את הדין של מי שסיים לעבוד בלילה. לעומת זאת, שכיר שבת חודש, שם אפשר להוציא את הלילות. אפשר להגיד מי שעובד תקופה, לא צריך לרוץ, בלילה אומרים לו, הלילה לא קיים, בוא תחכה למחר בבוקר. אבל יכול להיות שאפשר להבדיל בין שכיר שבת לשכיר שעות. בגמרא עצמה, בוא נראה אם הדבר הזה עולה. בוא נתחיל רב שמואל, אפשר? אומרת הגמרא, שכיר שעות גובה כל הלילה וכל יום. אמר רב, שכיר שעות היום גובה כל היום, שכיר שעות הלילה גובה כל הלילה, וההסבר כבר ראינו, זה פשוט שיטת התוספתא. שמואל אמר, שכיר שעות היום גובה כל היום, ושכיר שעות הלילה גובה כל הלילה וכל היום, שזה במילים מאוד מאוד פשוטות, שיטת מי? איך ש... הוא משווה את הדין למה שקורה בשכיר שבת ושכיר חודש. אומרת הגמרא, תנן שכיר שעות גובה כל הלילה וכל יום כיוף תדרה, והגמרא ודאי חושבת בשלב הזה, שעדיף לפרש את המשנה, כי שיטת שמואל כמו מי? דביר. כמוך, שים לב. הגמרא חשבה שהקריאה הכי פשוטה של המשנה היא כמו דביר. ככה הגמרא חשבה, אומרת הגמרא, אמר לך רב, מצדדים קטני, שכיר שעות היום גובה כל היום, שכיר שעות הלילה גובה כל הלילה. תנן, היה שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, יוצא ביום, גובה כל היום, יוצא בלילה, גובה כל הלילה וכל היום. וכאן הגמרא בעליל חשבה שאין סיבה לחלק בין מה למה, בין שכיר שעות לבין שכיר. מה שאני אמרתי, אולי במשנה, הגמרא כנראה חושבת אחרת. אומרת הגמרא, אמר לך רב, תנאי היא בתניה, שכיר שעות היום, גובה כל היום, שכיר שעות הלילה, גובה כל הלילה, דברי רבי יהודה, שאנחנו יודעים שזה שיטת התוספתא, נכון? רבי שמעון אומר, שכיר שעות היום, גובה כל היום, שכיר שעות הלילה, גובה כל הלילה וכל היום, ומכאן אמרו ברשותכם לא עכשיו. בסדר? כל מקרה, הגמרא טוענת לקיום של מחלוקת עיתונאים, מה שכן, אחרונים דנו, לא ראשונים, אחרונים דנו, אחרי שהגמרא אמרה תנאי, האם אנחנו חוזרים מהתירוץ לצדדים קטני במשנה, או אם רב עדיין משמר אותו. הרי אולי כל הסיבה שרב אמר לצדדים, שתרצו את זה, הוא בגלל איזה קושי? בגלל שלא ידענו על תנאי, בגלל שתנאי, מה הבעיה? תקרא את כל המשנה כמו שמואל, וכל המשנה היא עליבא דרבי שמעון. יש אחרונים שאומרים, ראיתי את זה בשוטנשטיין, בסדר, למד? יש אחרונים שאומרים, לא ראיתי אותם בפנים עדיין, יש אחרונים שאומרים שהצדדים נשאר, ואם הצדדים נשאר, אז החילוק שאנחנו יצאנו בעצם עולה מתוך, זה עולה מתוך הסוגיה, שבסחיר שעות, רב לא מוכן להגיד, אם הצדדים נשאר, אז יוצא שרב מבדיל בין סחיר שעות לבין סחיר שבת, בדיוק. בסדר, אז עד כאן, עד כאן הסוגיה, הברית, המשנה, מול התוספת.
זה לא מסבת
אליי. סליחה?
אז זה לא מחלוקת אליי, הוא רק על שכיר שבת?
כן, על שכיר שבת. אבל האמת היא שברגע שאומרים את זה, אז לא היה צורך להגיד מה. זה בעייתי האחרונים האלה, כי אז כבר אין צורך להגיד כתנאי. כתנאי. קיצור, זה הפשטות של הגמרא, שהגמרא חושבת שזה כתנאי, והיא לא מבדילה בין שכיר שבת לבין שכיר שבת. זה הדבר הפשוט יותר. מה שאני רוצה להשלים, וזה עוד הסברים לשיטת שמואל. כי עד היום עבדנו, עד עכשיו עבדנו עם רענן. ראיתם שאני אוהב את זה? אני גם הצעתי שאולי זה הפירוש לתוספות. אבל יש בראשונים על זה מלחמה גדולה, ולהיום רק נספיק את רשי. כי מה רשי אומר? רשי פה אומר דבר מאוד יפה. מה אומר רשי? אני קורא. שמואל אמר שכיר שעות דה יום הוא גובה כל היום, כי דקה אמרת. ואין לילה הולך אחר יום. אבל שכיר שעות דה לילה גובה כל הלילה וכל היום, שהיום הולך אחר הלילה, הואילו שכירותו בליל יום זה. מוסיף רשי, ולא דמי לשכיר יום דה אתמול, שאינו גובה לכל הלילה. איזה הסבר רשי נותן כאן לדין של שמואל? שעד היום עבדנו הכל בחטיבות זמן של עונות, של 12 שעות, יום, לילה. כשרצינו, בעקבות דברי רענן, להסביר את שמואל, אז מה אמרנו? הלילה לא נספר. אמרתי לכם, זה לא שהוא גובה כל הלילה וכל היום, בעצם זמן הגבייה שלך הוא מחר. סופרים רק ימי עסקים. ככה הוצא. בא רשי ואומר דבר אחר לגמרי. אומר רשי, רב עובד בעונות, ולכן אצל רב העיקרון הוא שתמיד צריך מה לעשות. בעונה שסיימת לעבוד עד סופה לשלם, זה זמן הגיווי. לעומת זאת אומר רשי, שמואל חידש חידוש גדול שעובדים ביממות. ואיך היממה עובדת? ירב היי בוקר. ולכן, שכיר שעות היום, עד סוף היממה שעבדת בה צריך לשלם, אז זה עד סוף היום. שכיר שעות הלילה, היממה מתי תיגמר? בשקיעה למחרת. לכן כל הלילה וכל היום. בעצם אומר רשי, מחלוקת רב ושמואלי, אם אתה עובד ביממות או אם אתה עובד בעונות. זה המחלוקת בין רב ושמואל, שרשי בעצמו מיד שם לב, ולכן הוא אמר, ולא דמי לשאלה פשוטה שמתעוררת, והיא שכיר יום שגובה כל הלילה, לכאורה לפי שיטת רשי, שאני עובד עם יממות לשמואל, היה צריך להיות גובה כל הלילה וכל היום. וכאן רשי נותן תירוץ שמה שאמרנו קודם בעצם הוא בנו על רשי. כי מה רשי אומר, ולא דמי, זה שכיר יום דה אתמול שאינו גובה לכל הלילה. מה רשי מדגיש, הוא שכיר יום של איזה יממה? של אתמול. כשאתה עובד בתוך יממה, אז אתה מקבל לשלם עד סופה, עד סוף היממה. בעצם הדין של שכיר לילה לשיטת רשי, לפי שמואל, כן? כי למה אתה משלם כל היום? לא דווקא כי גמרת לעבוד בבוקר, אז התחייבת, לא. כי אתה מקבל עד סוף היממה שעבדת בה. זה ההסבר. גם אם אתה תגמור לעבוד לפני עמוד השחר, אתה מקבל עד סוף היממה. אז מאיפה בא גובה כל הלילה שהגבייה נפסקת בעמוד השחר? הרי זה... אז הוא אומר, כי לא עבדת ביממה הזאת. באיזה יממה עבדת? ביממה הקודמת. אלא, אז איך הגיע כל הדין של הסברה שהוא גובה כל הלילה? אז ההסבר הוא כי אתה עבדת ביממה הקודמת, ומתי סיימת לעבוד? בתחילת היממה הזאת. אבל כשאני משייך אותך ליממות, למה אני משייך אותך? ליממה שעבדת בה. לא ליממה שבה ישלמו לך, או בעצם בדברי רשי יוצא בשפה בריסקאית שיש פה שני דינים. יש פה דין אחד שאומר שאני צריך לשלם לך עד סוף היממה שאתה עובד במסגרתה, ויש דין אחר שאם עבדת ביממה קודמת וסיימת לעבוד עם מעברי היממות, אז אתה מקבל עונה. זה בעצם מה שעולה בדברי רש"י, זה במילים מאוד פשוטות, רש"י כנראה הבין, זה ההשלמה בויקרא ודברים. בואו קצת נחדד את זה. היות ודברים מדבר על ביומו תיתן שכרו, יומו כנראה מתפרש כך, לא תבוא עליו השמש, עד סוף היממה. ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, עד סיום היממה אתה חייב לשלם. על מה מדבר לעומת זאת ויקרא? ולא תלין פעולת שכיר איתך עד... עד בוקר. הבוקר הזה הוא באמת, אני חוזר לרב הרב, הבוקר הזה הוא מה זה משונה? הבוקר הזה בעצם מה אומר? יש להניח, רענן, מה אמרת קודם? יש להניח מיד, מי הולך לבנקים בלילה? יש להניח שהוא מיד. אז מאיפה באה השפה הזאת? אז זו שפה מיוחדת שנועדה למי שהיממה שלו בעצם הסתיימה, הוא כאילו גלש, הוא לא עבד ביממה החדשה, אבל... חיוב התשלום נוצר ביממה החדשה, אז לגביו יצרו שפה אחרת, שפה של עונה. אם נשאל את עצמנו מה אולי פשר הדברים, אולי עכשיו צריך לעשות החייה לאותו רש"י שלמדנו אותו על התורה. למי דברי רש"י באמת מתאימים? איפה הם נאמרו גם? הם נאמרו בויקרא. כי הייתי אומר שיש פה בעצם שתי תפיסות שונות, או שתי מערכות חשיבה לגמרי שונות לחלוטין. מערכת אחת אומרת שאתה עובדת של בן אדם בממה מסוימת, עד סוף חטיבת הזמן שאתה עובד בה, אתה הולך לקבל את הכסף. זה בעצם מה שנאמר. אז אני עבדתי ביממה מסוימת עד 12 בלילה, עד סוף היממה אני אביא לך את הכסף, היממה נגמרת מחר בשקיעה. זה אומר שאם התקשרנו בתוך יממת זמן, עד סופה. אבל בעצם מה שעולה בדברי רש"י הוא ששמואל חשב שזה לא נכון להפעיל את זה על שכיר יום שמסיים בתחילת הלילה. זה לא נכון. הוא לא עבד ביממה הזאת. מה, אני אשאר אותו עד היממה הבאה? הרי בעצם מבחינתו, הייתי אומר ככה, הכסף שהוא צריך לקבל על שכר היום, הוא אמור להיות במוצאי היום שהוא עבד בו. בעצם אם נחזור למודל שאמרתי לך קודם על פסח, שאמרתי עם הרב יואל, זה בול המודל שרש"י בונה פה. הדין של לילה הוא דין של מוצאי היממה הקודמת, הוא בעצם מוצאי היום. נשאל, ולמה התורה נתנה לך את הדבר הזה? אז כאן אני נזכר בדברי רש"י, תתת לך זמן קצת להתארגן על המזומנים. בעצם הייתי אומר, הדין בשכיר יום שסיים את היממה בעבודה, צריכה להיות בעצם מיד. אלא מה, אמרו לבעל הבית, כספומה, טוב, הוא ייתן לך עד סוף הלילה, אני חוזר לרענן, אז יש להניח שמה באמת יקרה, שמתי הוא ייתן לך? הוא ייתן לך מיד, כי האיסור הוא לחכות עד מחר. האיסור הוא לחכות עד מחר. לעומת זאת, באדם שמסיים לעבוד תוך כדי יממה, אז זה לא דין שבעל הבית צריך מזומנים, אלא באמת הזמן התשלום הוא מתי? הוא עד סוף היממה. אולי שם הדין צריך להיות ההסבר של החינוך. איך החינוך הסביר? זוכרים? מה זה מיד? מיד אומר שהוא הולך להתעלף אם הוא לא יאכל ארוחת צהריים שנייה אחרי סוף העבודה. מיד אומר, עד ארוחת ערב, מה שמיד אומר. זה שתי מערכות חשיבה שונות לגמרי. מערכת חשיבה אחת אומרת, בעצם הזמן לשלם הגיע. הזמן האמיתי הוא מיד, רק בסדר להבין שזה מערכת כלכלית, אפשר קצת לתת לבעל הבית איזה מרווח נשימה. אבל תראו, חתכו אותו רק עד הבוקר. לא נתנו לו עוד יממה, נתנו לו הרבה פעמים. זה מעין מוצאי, ובסופו של דבר התוצאה תהיה שהוא ברוב המקרים הוא ישלם מיד. לעומת זאת, כשאתה עובד ביממה, אמנם דחוף דחוף לשלם, אבל אפשר להגיע לחכות עד שהיום שאתה עובד בו יסתיים. עד סוף יום העבודה קוראים לזה. יום העבודה בעצם נגמר בשקיעה. זה בגדול הדברים של רש"י. כן, בבקשה. ארוחת צהריים. ביומו תיתן להם ארוחת צהריים. רגע, אנחנו נסיים בזה. זה מחר. מה שאני רוצה לעשות זה, יש בבעל המור הסבר שלישי, ויש שם מלחמת עולם עם הרייבד והרמב"ן. עכשיו, זה טקסטים קשים. לכן הבקשה שלי היא, מי שרוצה לשבת איתי בבוקר לעשות חבורת קריאה, פשוט נשב ביחד ונקרא את זה. אנחנו נקרא את זה ביחד. ומי שכבר ישלים את זה, אני אגיד לכם מה הנושא הבא, משהו קצר מאוד על הכובש שכר שכיר, אני רוצה לעבור למשנה הבאה, של אחד שכר אדם, שכר כלים, גר תושב, כל הסוגיה פה בקופת א' עמוד ב'. תיאבון.